צהריים טובים ושלום רב באולפן נדב ארבל. שר החוץ יאיר לפיד מגנה את רוסיה על הפלישה שלה לאוקראינה. אין לכך הצדקה, אמר לפיד בתום פגישתו עם מקבילו הרומני בבוקרשט. בתום פגישתם קרא לצדדים לפתור את הסכסוך סביב שולחן הדיונים. ישראל תסייע ככל שביכולתה להגיע לפתרון של שלום, שתסיים את הטרגדיה האלימה הזו מהר ככל האפשר, דברי לפיד. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי לפיד הדגיש את שיתוף הפעולה של ישראל ורומניה בהצלת פליטים יהודיים שנמלטו מהודסה. היום הנחתו בנמל התעופה בן גוריון כ-600 עולים מאוקראינה. במהלך היום הנחתו עוד 300 עולים זכאי חוק השבות בטיסות חילוץ. בג"ץ הורה למדינה להשיב עד השעה 5 בערב על העתירה שהגישה שגרירות אוקראינה בישראל בנוגע להחלטת שרת הפנים איילת שקד לקבוע מכסה של פליטים שישראל תקלוט מאוקראינה. נמשכות התקיפות הרוסיות ברחבי אוקראינה ונראה כי הכוחות מתכוננים לפלישה לבירה קייב. הבוקר נהרגו לפחות 9 בני אדם ו-60 נפצעו בהפצצה רחבה על מתקן צבאי גדול סמוך לגבול עם פולין. לפי דיווחים, מדריכים צבאיים זרים שהו בבסיס. מושל לבוב עדכן כי הכוחות הרוסיים שיגרו 30 טילים לעבר המתקן הצבאי. בדלקה שפרצה בבית פרטי בכפר ירקה שבגליל נספו בני זוג בני 80. כוחות ההצלה שהגיעו לדירה קבעו את מותם במקום. כתבנו בנצי לזרוביץ' מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הדליקה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 שסנו. סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
היום יוסיף לרדת גשם מקומי קל בכל אזורי הארץ. בחר יוסיפו לרדת גשמים ויקר מהרגיל. ביום שלישי צפוי להיות היום הקר ביותר השבוע עם סיכוי לשלג קל בירושלים, וברביעי ללא גשם אך קר מאוד.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סנו. סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
עד כאן חדשות כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
עיקרים, צהריים טובים, דיבור יהודי, 12:03 דקות. על החלק הטכני, המפיק, גם יאל ראובן וגם מוטי קופפר שנמצא על החלק הטכני ועוזר ומסייע בכל דבר. ואנחנו יוצאים לדרך שבוע שלמעשה, כן, שבוע קר, שבוע חורפי. היה חלק מאיתנו אולי שחשב שהחורף כבר מאחורינו, אבל הנה, רבות מחשבות בלב איש והצעת השם יתקום בכל תחום, בכל עניין. אנחנו אף פעם לא יודעים מה מומה, אבל טוב, אנחנו עוד בחורף, אנחנו אומרים ותן תעלומתה, אז החורף עוד איתנו במלוא העוצמה. שבוע שלמעשה התחלנו פרשת ויקרא, את ענייני הקורבנות, אבל השבוע בעיקר הוא שבוע של חג הפורים. קצת קשה הערבובי הרגשות שלנו, אנחנו נמצאים ושומעים כל הזמן מה קורה באוקראינה עם הפליטים, איפה הם הולכים, להיכן. ומצד שני יש לנו מצווה לשמוח, כשנכנס אדם מרבים בשמחה. יש כאלה שכותבים בהלכה שזה מרבים בשמחה עד פורים, שאז צריך להרבות עוד הרבה הרבה יותר. ואנחנו יודעים, חייב יש איניש לי וסומי בפוריה, יש לנו חיוב לקיים את מצוות הפורים, חוץ ממשלוח המנות, ממתנות הלבנים והקריאת המגילה. יש לנו את סעודת הפורים, סעודה שמשתה ושמחה. אז קודם כל אנחנו מתחילים שבוע שרוצים ביחד להתפלל שכולנו נגיע לחג הפורים בריאים, עם החורף שנמצא כאן בצדנו, וגם כמובן עם בשורות טובות וישועות מאזור המלחמה, כמו שזה נקרא. ודברים כאלה יכולים באמת יכולים עם תפילה, כי בסוף אנחנו מעריכים שזה תלוי באדם אחד, ויכול להיות שדברים יכולים להיסגר וממש בשעות בודדות. אז צריך פשוט להתפלל ולייחל שנעבור את הדברים בשלום, ושכולם כבר בפורים ירגישו את השמחה האמיתית, ויהיה קל להם לשמוח, כי לשמוח זאת מצווה לא קלה כשאתה נמצא במצב לא נעים, אתה לא בבית שלך. והיום הייתי רוצה לעסוק, אני הרבה פעמים עוסק איתכם ביחד יום ראשונות בפרשת השבוע, הפעם אני רוצה לעסוק בחג הפורים, הקרב הוא בא, קצת לנסות לראות מה יש שם, מה יש בחג המיוחד, באמת המאוד מאוד מיוחד, חג של שמחה, חג שאנחנו, מאז שאנחנו ילדים אוהבים את החג הזה מאוד, אבל יש את הביטוי של הארי הקדוש, אולי קודמים לו פורים כפורים, הכוונה היא שלפורים יש מעלות עצומות רוחניות, מעלות רוחניות עצומות כאלה שאנחנו ברמה של יום הכיפורים. ננסה גם את זה להסביר במידת מה. וכמו שאמרתי, לנסות להבין את הבסיס של חג הפורים בחלק המרכזי של התוכנית. הפעם אנחנו לא נשוחח עם מישהו מאוקראינה ולא מאזורי המלחמה, אלא נחזור קצת לבסיס שלנו, של הדיבור היהודי. אישיות טעמי מיוחדת שעוסקת גם בתחום הזה של הדיבור היהודי. ואם אנחנו רוצים לדבר על חג הפורים, השאלה הראשונה שצריך כל אחד לשאול את עצמו, מה פתאום החג הזה נקרא חג הפורים? וכי, זאת אומרת, מה זה וכי? המגילה האמת אומרת לנו, מדוע נקרא חג הפורים? על שם הפור, המן הגריל ועשה פור, והחליט לעשות את ההגרלה לזמן מסוים שאז הוא רוצה לחלות את העם היהודי, ולא עלה בידו. בסדר, אז מה... ננסה לחשוב לעצמנו רגע, מישהו חס וחלילה, איזה מחבל ארור שרץ אחרי יהודי עם סכין, והסכין נפלה בדרך או משהו כזה, קרה משהו והוא לא הצליח במזימתו, אז אנחנו נקרא לחג הזה או ליום הזה חג הסכין, חג הפורים. הפור היה אחד הכלים של המן בשביל להגיע למטרות שלו, להרוג את העם היהודי. אז מה זה, מה קשור חג הפורים? אני הייתי קורא לחג חג מרדכי, חג אסתר, אפילו חג אחשוורוש, אולי גם הוא באיזשהו צורה התהפך, חג ממוכן, לא יודע מה, אבל ודאי חג הפורים. פורים זה באמת היה חלק מאוד מאוד קטן בכל הסיפור המאוד מאוד מאוד מיוחד של חג הפורים, שאורך הסיפור היה כמעט כ-8 שנים. אנחנו קוראים את המגילה ב-20-25 דקות, חצי שעה עם כל הדפיקות של המן, 35 דקות, אלה שעושים זה עוד יותר ארוך, אבל הסיפור בעצמו במציאות קרה במשך כמעט כ-8 שנים, אז צריך להבין שזה סיפור באמת מיוחד מאוד, כל התהליך שקרה שם. אבל שוב אני מעמיד את השאלה הזאת, מדוע אנחנו קוראים לחג הפורים על שם הפור, על שם ההגרלה, הגורל שהמן הטיל בשביל לחפש בדיוק מתי הוא יחסל את העם היהודי לפי הרצונות שלו. אז... אם מסתכלים בספרים, רואים שלפור ולפורים באמת יש משקל מאוד 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 גדול. לא רק כמו שהמגילה עצמה אומרת לנו שהפורים נקרא על שם הפור, אלא הפור זה החלק המרכזי ביותר של החג הזה. מה יהיה שם? המן ברוב חוכמתו רצה ללחום עם העם היהודי, לא רק לחסל את העם היהודי, נשים וטף ביום אחד. לאמן היה עוד משימה אחת מאוד מאוד חשובה. הוא בא ואמר, היהודים מספרים לנו שיש בורא לעולם, יש בו מישהו שמסובב את העניינים, מישהו שמנהל את העולם. אמן בא ואמר, אני רוצה להראות לכל העולם, אף אחד לא מסדר שום דבר, שיפסיקו לבבל את המוח. מי מסדר את העולם? יד הגורל. ואיך אני אראה לכם שלא רק שאני מצליח לחסל את העם היהודי, אנשים, נשים וטף ביום אחד, אלא אני אקבע, אני אעשה גורל. הגורל יגיד לי, יפנה אותי ליום מסוים, שהיום הזה הוא זה שאני אחליט, או זה שאני אבצע את ההחלטה שלי, ואז אני סוגר, איך רואים? סוגר גם את הפינה הזאת, חוץ משאני מצליח לחסל את העם היהודי, שזה היה הנשמה של הסיפור, אבל מעבר לזה אני גם מודיע כלפי כל העולם כולו, הנה, היהודים לא ממש מדייקים, או יותר נכון, כל התיאוריות שלהם לא שוות מי יודע מה, והנה, הגורל הוא זה ש... הוא זה שמנהל את האירוע, ועל פי הגורל אני אבנה את כל המהלך. ולא רק זה, המדרש מספר שהמן קרא ואסף אספה גדולה מאוד, אולי למאות, אולי אלפים, בכיכר העיר, ושם עשה את הגורל. זה לא סתם, הרי אם הוא חיפש יום ולא בדיוק ידע איזה טוב, הוא חיפש אולי חודש יותר רע לישראל, כמו שהוא חשב שחודש אדר, כיוון שמשה הבן נפטר, הוא לא ידע שהוא גם נולד בו. כל מיני דברים שהוא חיפש, הוא חיפש שהגורל יעזור לו כביכול, אבל הוא עשה גם טקס מאוד מאוד מאוד, איך קוראים לזה אצלנו בעולם שלנו, יחצני, עם הרבה יחסי ציבור, בואו תראו שאני עושה גורל, ומה שיצא בגורל, בזה היום יהיה שאני יחסל את העם היהודי, וככה הוא עשה באמת. ככה הוא עשה שלקח את כל השרים ואת כל היהודים, את כל תושבי שושן, והוא הזמין אלפים אלפים ואמר להם, הנה בואו תראו, הגרלה, גורל, בוא אני אעשה גורל, אני אגיד לכם בדיוק מה לעשות. יש מישהו שאיך אומרים, זה יהיה מי מעובדי המערכת לא יכול להשתתף בגורל, ואז הוא הביא איזה אנשים מבחוץ שהם יוציאו את הפתק, ויצא את היהוד ג' באדר. ואז קרה דבר מדהים. בדיוק ביום שאמן רצה להרוג את היהודים, בדיוק נהפך הכל ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם הבסוניהם. זאת אומרת, הנס היה כאן הרבה יותר רחב, הרבה יותר שורשי. איך אומרים, ניצחון כל כך חזק היה של היהודים על אמן, גם על משהו בבסיס של הדברים, ניסה ככה לנסות להרער גם את כל האמונה היהודית, גם שם הוא קיבל מכה מאוד מאוד חזקה. הכל התהפך, הוא רצה לתלות את מרדכי, תלו אותו, הוא רצה לעשות ביום הזה את ה... ולא רק תלו אותו, הוא רצה שיעשו לו את הכבוד הגדול של ה... את הכבוד הזה שהמלך חפץ ביקרו, יקחו אותו ברחובות העיר ויפרסמו ויקראו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, ואז המלך אומר לו, אחשוורוש, אדוני, אתה תעשה את זה למרדכי. איזשהו מהפך שהוא דרמטי, זה לא שמרדכי מקבל פתאום כבוד, הוא מקבל את הכבוד מהמן, והמן אותו המן שהחליט והודיע קהל עם ועולם, פרסם את זה בכל העולם, יצא לי גורל, והגורל אמר לי שאני הולך לחסם. מה זה אמר לי? נתן לי את האפשרות ואני אעשה את זה, ואם אני אעשה את זה, הכוונה היא שאני אצליח לעשות דבר ש... אף אחד לא הצליח לחסל את העם היהודי, הן מבחינה גופנית והן מבחינה רוחנית, את כל המורשת הרוחנית שלהם, שיש פה מישהו שנועל את העניינים, זה שום דבר, הנה תראו שאני מצליח את שניהם לעשות. והניצחון שלנו, שאנחנו נכנסים לחג הזה של פורים, צריך להבין כמה, וקוראים את המגילה כמובן, ראיתי היום בשם הארי הקדוש, יש שאלה בהלכה אם אפשר, ברוך השם אנחנו נצא כבר, אפשר לומר שאנחנו, הקורונה כבר מתחילה להיות היסטוריה, מקווים מאוד ומייחלים שאכן כך הדברים. בימי הקורונה הייתה השאלה, אדם קורא בבית מגילה, שומע ברדיו, שומע בזום. צריך לדעת שכן, שמיעה ברדיו לא יוצאים בידי חובה, אבל בדיוק ראיתי בשם הארי, שבשעת קריאת המגילה, שאדם מתחבר לדברים ולנס הגדול שהוא קורא את הסיפור, וקשה לפעמים גם לראות, קשה לראות את הנס, הכוונה, אם אתה לא מתלהב ומבין את הקישור של הדברים ואת ה... מהפך הכל כך דרמטי שקרה שם. אבל אם אתה כן מתחבר לזה, אומר הרי הקדוש, החיבור הזה, זה אחד מהדברים של הרמה של יום הכיפורים. העוצמה הזאת שאנחנו מתחילים להבין איזה נס קרה כאן, איזה מהפך דרמטי של 360 מעלות, ממש. זה עצמו מביא לנו את ההערה של פורים. ההערה הזאת של נס שגם משפיע עלינו. וכל אחד ואחד מאיתנו מחפש את ה... נס שלו, הנס הפרטי שלו, נס לא חייב להיות משהו כל כך דרמטי, אבל שינוי אצלו בחיים. אז ברגע שאנחנו מגיעים ברוב העם לבית הכנסת ושומעים את המגילה ומתחברים לדברים ומתלהבים ומתרגשים מהנס הכל כך גדול שקרה, זה עצמו מביא לנו ישועות גדולות. זה, אני חושב, חלק ראשון אולי, לפני שנשמע מיד נעימה קלה, ונתחבר קצת ליום שלך, ליום הפורים. מוטי יעביר אותנו לנעימה, ונשמע לאחר מכן נשוחח עם אישיות כזאת שקצת ייתן לנו זווית טובה לדיבור היהודי.
Baba Om baba 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 Om baba 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 Shana shaka tzala v'sameicha Roi sam yachat rei lesem ordechai Tshu asam yisam netzach V'stek nosach alem olay Tshu asam yisam netzach שביקש ליעבדי. Arulo, zeresh, zeresh, arulo, zeresh, zeresh, arulo, 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 zeresh. Eishes, mafidu. Latoy khavoy ne zokh vegam Latoy zokh khavoy ne vegam Latoy Vegam vegam
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
כוחי תמיד איתי.
יוצאים לטיול? לבדוק מה מזג האוויר? זה א' ב'. מתכננים לעבור דירה? לבדוק מידע על סביבת המגורים? זה א' ב'. כן, נתונים הם א' ב' לפני כל החלטה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוספת נתונים כדי שכולנו נוכל לקבל החלטות שמובילות לשיפור איכות החיים. נבחרתם להשתתף בסקרי הלמ"ס? מצוין! זה יעזור לתכנן ולשפר את העתיד של כולנו. תודה על שיתוף הפעולה.
גודקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך, התקשרי. כוכבית 8369.
גודקר, כי זה הרבה יותר.
ביהי בימי המבצעים והנחות.
הפנינג פורים בקניון רב שפע בירושלים. אוהל פורים ענק ברחבת הכניסה עם כל מה שאתם צריכים לפורים שמח במיוחד. יינות, משלוחי מנות, תחפושות ועוד. הנחות מיוחדות גם בחנויות הקניון. קניון רב שפע, הקניות הכי טובות.
לאלה שלא מתפשרים על איכות, פינגווין, חנות היבואן הבלעדי של צ'רלס דרוויט, מותג האיכות ביבוא בלעדי מאנגליה, רחוב ברנדס 3 ירושלים.
שוק פורים ענק, משלוחי מנות, צלופנים, ינות ושוקולדים במחירים מיוחדים.
נועם אחד? יש רק אחד. חייגו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. היזהרו מחיקויים זולים. נופש פסח בגיאורגיה עם כושר טורס. הרי זה משובח.
מלון אולינג המפואר.
משובח.
ארוחות חג עשירות עם השף חיים באונשטיין, למהדרין, ללא שרויה וללא קטניות.
משובח.
בהשתתפות החזן והזמר אברי מירות והרב מאיר שוורץ.
משובח.
תוכניות, טיולים ואטרקציות, הכל כלול במחיר.
ויש גם מבצע משובח. למזמינים עכשיו, ילד שלישי חינם בחד ההורים. 054-3837-055 054-3837-055.
מה לך, אסתר המלכה ומה בקשתך? את חצי המלכות בינת אלה.
עכשיו ברשת חנויות ורדינון ונאמן, 50% הנחה בקניית שני פריטים או יותר בכל רשת, ועוד מגוון מבצעים מטורפים בתוקף התזיין באדר ב-19 במרץ. כפוף התקנון. לחברי מועדון NV Club ולמצטרפים חדשים.
תחפושות, משלוחי מנות, משתה ושמחה, פורים בפתח. עזרו לנו לדאוג לעוד יתומים ואלמנות, כדי שהפורים הזה לכולם יהיה שמח. מתנות לאביונים מעבירים לארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם נשמח עוד יתומים ואלמנות. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
דיבור יהודי, ואנחנו במרכז התוכנית. אני מחפש את האישיות שאפשר לשוחח איתה על דיבור היהודי. לא כל כך אוהב פוליטיקאים, אבל הפעם מצאתי מישהו שאני חושב שהוא באמת יכול לשתף אותנו בדיבור היהודי שלו. שמחה רוטמן, צהריים טובים.
צהריים טובים, שלום שלום.
אמרתי שמחה רוטמן בלי, אבל אני אוסיף כמובן חבר הכנסת שמחה רוטמן. ואני סוחב אותך, מוציא אותך מהשגרה הפוליטית, את החוקים, חוק בשבוע האחרון, אבל שזה אני מניח משוחחים איתך יומם וליל, אתה עושה דברים מאוד טובים. אבל אני ביקשתי אותך לתוכנית שלנו לשוחח, אתה נמצא באמת גשר בין עולמות, אם ידוע או פחות, אבל אחיך זה הרב נתן רוטמן, אחד מה משגיחים והרמים והמשפיעים הגדולים היום מהצעירים של הציבור החרדי, כך שאתה יושב שם מאוד נוח בין העולמות, ואני עושה כאן בתוכנית בעיקר בין הגשר בין העולמות. תן לי קצת, אולי מהחוויה שלך, אתה נמצא בעולם הפוליטי, אבל אתה מסתובב באמת בכל מקום ומקום. איך אפשר קצת פחות, היום הציבור החרדי במידה מסוימת מרגיש ניקור, מרחק מאוד מהציבור החילוני, אני לא אוהב לקרוא למילה חילוני, תן לי איזשהו, אם היינו נותנים לך את הכלים קצת לחבר יותר, מה אתה היית עושה?
כן, אני חושב שבכלל, גם בין הציבור החרדי והציבור הדתי-לאומי והציבור המסורתי והציבור החילוני, והיום בכלל מאוד מאוד קשה לדעתי לדבר על ציבורים מוגדרים, כי יש כל מיני נקודות חיתוך מאוד מאוד מעניינות. כלומר, יש אנשים שהם נמצאים בתווך בין הציבור החרדי לדתי-לאומי ובין החרדי למסורתי, מכיוונים אחרים. יש מנעד מאוד 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 רחב, פחות קווי חיתוך ברורים. זה מקל ומקשה. זאת אומרת, זה מקל כי באמת אפשר הרבה יותר לחבר. כלומר, אתה לא צריך כל הזמן להחליט איפה אתה בקו ברור, ובעיניי זה דבר נכון וטוב. בעיניי קו החיתוך כתוב, אנחנו אומרים בהבדלה, מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. בתוך ישראל לא צריך הבדלות. כלומר, קווי החיתוך צריכים להיות כמו בין אור לחושך, מאוד מאוד ברורים, למרות שגם שם לפעמים יש דמדומים, אבל זה בעיה מצד אחר. בין קודש לכל כנל יש קווי חיתוך מאוד ברורים. בין ישראל לעמים כן, בתוך עם ישראל זה טוב שמעורבב, זה לא רע. יש הרבה מאוד אנשים שמסיבות שונות, או מסיבות של פוליטיקה, שזה אמרנו נשאר שנייה בצד, או מסיבות של חינוך, שמורים הרבה הרבה יותר קל לחנך, כשאני עושה מחנה, עושה גדר, מקיף, אומר אלו פה, אלו פה, אלו פה, וזה גם בתוך הציבורים, גם בציבור החרדי כמובן, בין הציבור החרדי לציבור המחרים, אבל גם בתוך הציבור הדתי-לאומי, וזה. אני חושב שהניסיון לבוא ולהגיד, אנחנו לא מייצרים את החיתוך הזה, שאנחנו נמנעים ממנו ככל הניתן, ואנחנו כן באים ומייצרים את המחנה היותר משותף, היותר גדול של כולנו יהודים, אני חושב שזה חינוך יותר נכון. אני חושב יש את הפסוק לתאווה יבקש נפרד. מי שמבקש להתפרד, זה לאו דווקא בגלל איזה תודעת קדושה מאוד גדולה, אלא יש לפעמים תאווה כזאת שיצר מחלוקת, של להגיד, הנה, הוא לא פה, הוא לא איתי, הוא לא זה. אני חושב לייצר מסגרות ולייצר, אני חייב אמר, אני אחד הדברים שהכי שמחו אותי, זה שבאמת גם המסגרת הפוליטית, הרבה מאוד אנשים שהם נראים חרדים הרגישו אצלנו בבית, מרגישים גם עדיין אצלנו בבית. ועכשיו מה שנוצר שוב במערכת הפוליטית, גם אם כתוצאה של סוג של אילוץ של האופוזיציה המגבשת בהקשר הזה, אני חושב שהיום הרבה יותר זה מראה שלדעתי הכנסת ישראל לא ראתה מעולם חבר כנסת משס עומד ומנתח על מקלה ששרים מי שנכנס אדר שמשתתפות גם חברות כנסת מהליכוד. זה היה אירוע, כי באמת התחושה של הברוכה שיש פה איזשהו איחוד כזה של תפיסה של לצערי זה סביב איום משותף, אבל אנחנו צריכים ללמוד לעשות את זה לא רק סביב איום משותף.
אני רוצה לשאול אותך, יש איזו תופעה אחת שהיא אולי תחכים אותנו בנושאים היהודיים במדינה? תמיד השמאל כביכול יהיה פחות לויאלי לנושאים היהודיים והימין, זאת אומרת, למה זה תמיד קשור אחד לשני? כמעט אני לא חושב שיש איש שמאל מובהק שבנושאים דתיים, יהודיים, יתת ליבו לכיוון הזה. למה זה תמיד, אפילו עכשיו כשמדברים על הפליטים, אם להכניס לכאן כמויות בלי שום מספר, תמיד יהיה, החלוקה תהיה מאוד מאוד ברורה, בין ימין לשמאל.
אני חושב שהכיוון של החלוקות האמיתיות שיש בין השמאל לימין בישראל, הם כבר מזמן לא על שאלות של מה עושים עם יהודה ושומרון, וגם לא בשאלות כלכליות. יש בעניין יהודה ושומרון, כולם כבר הגיעו למסקנה שפינוי שטחים ופינוי התנחלויות לא מביא שלום, למעט איזה באמת שוליים קטנים ומצומצמים של השמאל. וגם בנושא הכלכלה, מדינת ישראל היא לא, לצערי ולשמחתי, זה לא ממש משנה, אבל קשה מאוד למצוא גם בימין הישראלי אנשים שהם בתפיסת ימין כלכלי קיצוני כזה, שבאים ואומרים שמדינה לא תתעסק בכלום ואפס מיסים, כל מיני דברים שבעיניי אגב הם פגישה נכונה, אבל זה לא המפה הפוליטית הישראלית, צריך להכיר בזה. ובאמת החלוקה היא מה שמכונה, כתב חברי גדי טאוב, כתב על זה ספר שנקרא ניידים ונייחים. זה ויכוח שקיים בעם ישראל כבר הרבה מאוד שנים, בין הקוסמופוליטים, האנשים שהתאהבו בתפיסה של החוסר השורשים של היהודי הנודד, הם עשו את זה איזושהי אידיאליזציה של אנחנו אזרחי כל העולם, אין באמת עמים ולאומים, וכנגדם באים אנשים ואומרים, מה פתאום?
שורש שלנו, הבסיס שלנו.
מי ישראל, גוי אחד בארץ. אז עכשיו, ושוב, הדברים האלו יש להם שורש עמוק. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים טיפה יותר בעומק, יש להם שורש עמוק של אפילו, אני דיברתי על זה בנאום הפתיחה שלי בכנסת, יש בזה איזשהו שורש עמוק של יהודה ויוסף, כלומר אפילו לשם זה הולך, של הייחודיות היהודית לבין איזושהי תפיסה יותר קוסמופוליטית, כמובן בשני משורשים בקדושה, שאלה לאן אתה לוקח את זה. והשמאל לצערי לקח את זה למקום שהוא התרחק לגמרי לגמרי מהבסיס. והאתגר, אם אנחנו מדברים על הנקודה, האתגר שאנחנו מקווים ש שהתנבנו עליו, שעץ אפרים ועץ יהודה הם יהיו ביחד, יחוברו, יהיו לאחדים בידיך. אז, כי באמת צריך גם וגם, צריך גם להיות מכם חי ישראל גוי אחד בארץ, וגם צריך שכל העמים באים ועולים לבית המקדש ואוחזים בכנף איש יהודי, וכולם עושים שפה אחת וגם זאב עם כבש. כלומר יש גם וגם, חזון אוניברסלי וחזון פרטני. השמאל הישראלי הפך את החזון הפך את החזון האוניברסלי לחזון היחיד. וזו הבעיה. זו הבעיה. ואז אתה רואה שתמיד הם שכחו שקודם כל אתה צריך להיות עצמך, ואז אתה יכול להיפתח לאחרים.
שאלה אחרונה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, אני הייתי, כיהנתי ברבנות באירופה הרבה מאוד שנים, באוסטריה, ושבאתי לארץ, אתה מרגיש את הקהילה בווינה, זה לא רק בווינה, אני חושב שבכל העולם, אני מניח שאתה מכיר את זה, גם כל אחד מהזווית שלו, קהילות היהודיות בעולם, יש לי באמת ערבוב בין אנשים לא דתיים, דתיים מרחקים מאוד גדולים, אתה בא לארץ, אתה באמת מרגיש, אולי הפוליטיקה, מה בארץ יותר חד, יותר חמור המרחק הזה?
אני אומר שוב, א', אני חושב שבוודאי, כמו שאמרתי, כשיש איזשהו איום חיצוני, אז אתה רואה שההבדלים הם לא מאוד מאוד גדולים. כשיש לך אויב משותף, כשאתה לבד, אז אתה, כן, יש הבדלים, אבל זה כמו שיש מריבות מאוד גדולות לפעמים בין חצרות חסידיות שונות, ולפעמים בין פלגים שונים של אותה חצר חסידית, אבל אז הם עושים איזה זום אאוט, ואז הם רואים שיש, טוב, נו, בסדר, בסופו של דבר כולנו חסידים, ויש תליטאים, ואז אתה עושה עוד זום אאוט, ואתה אומר, טוב, כולנו, מבחינה פוליטית, כולנו יהדות התורה, ויש אשכנזים ויש ספרדים, שעת וזה, ואז עושים עוד זום אאוט, טוב, כולנו יהדות החרדית, ויש דתיים לאומיים, ואז אתה עושה עוד זום אאוט, וכולנו לאומיים, כולנו אמונים, ואז אתה עושה עוד זום אאוט, וכולנו יהודים, ואז אתה עושה, זה, ברוך השם, אתה יודע, זה היתרון של, של, שאנחנו נמצאים במדינת ישראל, ללא איום חיצוני כל כך גדול בחיי היום-יום שלנו, אנחנו מאוימים כמובן על ידי איראן, זה לא מסכון, אבל בחיי היום-יום שלנו...
מרגישים בנוח לריב אחד עם השני, שאתה בגלות אתה מרגיש את הגלות.
אני רואה בזה דווקא דבר מבורך, הרבה מאוד אנשים לא מבינים, באים והם אומרים, אנחנו מחוץ לכנסת, אנחנו כועסים וזה, ואנשים, ואתם נראים שאתם נורא נורא כועסים ונורא נורא מתעצבנים, אז מצלמים אתכם, יושבים בפרסה, מריצים צחוקים, יושבים במזנון, אוכלים אחד עם השני, מדברים, יהודים, כולם גם, אגב, גם יהודים וערבים, אבל מעבר לזה. אמרתי, בסופו של דבר, זה כאילו מה, אתם צבועים, אתם עושים הכל הצגות למצלמות. אז אמרתי חלילה וחס, שדווקא עד הרבתי את הדוגמה של אחי, את התחלת עם אחי. הרי עם אחי, יש בינינו ויכוחים אידיאולוגיים כל הזמן, אנחנו לא מסכימים לאותו דבר. אבל מה, אנחנו נפגשים במפגש משפחתי, לא לצער פחות מדי, צריך תמיד יותר, כמה שזה מאוד אוהבים, אז נהנים כמה שיותר. אבל, אז אנחנו יודעים שיש נקודות מסוימות שנדבר עליהן. אז כל השיחה תהפוך רק לביקוח, נכון? אז אנחנו מעדיפים להשאיר אותם בצד, ככה זה משפחה, ככה זה חברים, ככה זה אתה שם
שתהיה בצד. מחברים את הבסיס יותר.
נכון, אבל... אבל בכנסת אין את הפריבילגיה לעשות את זה, הרי בשביל זה באנו. באנו בשביל לדבר רק על הדברים שהם במחלוקת. ולכן אנחנו מדברים, ובמטבע הדברים, אתם מתחממים ומתרגזים, אבל בפועל זה ויכוחים בתוך משפחה.
גם בפרסה לא תמיד אפשר לדבר נעים שם לא מזמן, כן, אני רק, זה רק הזכרה
פוליטית. וזה באמת חריג, עד כדי כך שפניתי על זה היועצת המשפטית של הכנסת ולקטין הכנסת, זה דבר די חריג. אבל אני אומר, לפעמים אתה גולש, אבל גם אז בדרך כלל, בסופו של דבר, ופה זה עניין באמת של הגינות בסיסית, אם מישהו מתנהג כלפיך בצורה לא הגונה או משהו זה, זה באמת גם, זה חורג אפילו מכללי המשחק האלו. אבל בתוך כללי המשחק, בתוך הוויכוח והדיון, המריבה היא לא בכאילו, זה לא שאנחנו עושים הצגה למצלמה, אנחנו באמת אם בשורשים של הקיום שלנו, כשאנחנו מתווכחים על רפורמת הגיור או רפורמת הקשרות, זה באמת כואב, אנחנו מתווכחים לזה. אבל אחרי הכל אנחנו זוכרים שזה ברוך השם, לפחות אני זוכר, אני לא יודע על אחרים, ברוך השם שמדינת ישראל, שיש מדינה, ושיש חברי כנסת, ושיש מתנהל דיון בדיוק בשאלות הכי בסיסיות של עם היהודי, ולא מחליטים את זה עבורנו, לא שלטון זר, ולא עמים אחרים, וזה לא ויכוח שאנחנו צריכים לשלוח אליו שתדלנים לקיסר הרומי, שיסעו לרומא כדי להשתדל בשבילנו, אבל אנחנו מתווכחים בינינו, גם אם טועים, גם אם צודקים, גם אם מסכימים, גם אם חולקים. אז אז אנחנו באמת רואים את הדבר הזה בתור ויכוח שחשוב שהוא יהיה, הוא צריך להיות בצורה הכי נוקבת ורצינית
שיש. בעצם זה שהוא קיים, אתה אומר שיש לו את המעלה שלו.
נכון,
הוא קיים כאן נכון, בארץ.
נכון, קיים כאן בארץ, ואתה יודע מה, אני אומר אפילו, אמרתי את זה, והיו כאלו שלא, או שלא הבינו, או שכעסו מדי על האמירה הזאת, אבל אמרתי, היה ויכוח על השאלה עם הרפורמים, ואמרתי, חבר'ה, בואו תעשו לנו את הבעיה, כרגע אין לנו שום בעיה, אין לנו שום ויכוח עם הרפורמים בארץ, מסיבה מאוד פשוטה, אין רפורמים בארץ. אין רפורמים. אז מה, אתם רוצים עכשיו לייבא לנו מחלוקות מחוץ לארץ? אנחנו לא מוכנים. אמרתי, אבל בואו
תאתגרו אותנו. עצם הוויכוח כבר מראה שהם פה, אתה אומר.
אז אני אומר, בואו תאתגרו אותנו, תעלו לארץ מיליון יהודים רפורמים,
ואז באמת יתחיל ויכוח.
ואז ננהל דיון פה בשאלה מה עושים עם הכותל ומה עושים עם זה. כרגע כל מה שאתם עושים זה לייצר מריבות שהם סתם, הם למטרת מריבה, הם לא למטרת פתרון בעיות. כשיהיה לנו את הבעיה שיש במדינת ישראל, כל היהודים הרפורמים עזבו את ארצות הברית, עשו עלייה, הגיעו לארץ, ועכשיו אנחנו צריכים להתווכח בשאלה מה עושים עם כמה תקציב נותנים לבתי כנסת רפורמים, טוב נו, נשב אז ונדון. בינתיים אין לנו את הבעיה הזאת. האמירה שאפילו זה יהיה אחד מסממני הגאולה שנצטרך לריב, שהם כולם יעלו לארץ, נצטרך לריב על השאלה מה עושים. אני חושב שננצח, אני חושב שהאמת איתנו, לא מוותר במאומה, אבל אני חושב שזה...
רק אז יתחיל הוויכוח, אתה אומר.
כן, כרגע אין סיבה לוויכוח, כי כרגע זה... הם לא פה. הם לא פה. אז מה, על מה, על מה הוויכוח? על ה... הרי גם אם תספור ביחד את כל ה... את כל האנשים הרפורמים שמגיעים לכותל, כולל התיירים, כולל כולם, תשימו אותם, זה לא מניין שחרית אחד בשבת בבוקר בכותל.
חבר כנסת שמחה רוטמן, אני מודה לך מאוד ששיתפת אותנו בזווית הזאת. השבוע זה השבוע שלך, שמחה, שמחת הפורים לכלל ישראל, אבל אתה, יש לך את המיוחדות של השם שלך. תודה רבה.
תודה.
ובהצלחה.
תודה רבה.
בבקשה.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
חי תמיד איתי.
מלאו לך 62? מזל טוב. בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים, הביטוח הלאומי משלם מענק מעבר בסכום עד 4,000 שקלים לנשים בנות 62 בהתאם לתנאי הזכאות. המענק ישולם לתקופה של 4 חודשים לכל היותר, מהחודש שבו מלאו לך 62. לבדיקת זכאותך ולהגשת בקשה, היכנסי לאתר הביטוח הלאומי.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
ידיים לשמיים, עם עורר השמחה היא גם לשניים. תגבירו קצב, מנגינה, קחו עורר ותגבירו את השמחה. בריקוד קצת משונה, כאילו אף אחד לא רואה, תחייכו מכל סיבה, עם עורר חגיגה. קחו לכם עוגיית עורר, תבחרו את המנגינה שלכם ותגבירו את הקצב. גם בפורים מגבירים את הכיף ביחד עם עורר.
כל הסקרים קובעים רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 20-26. יש משפחות שעדיין לא יודעות האם יוכלו לשמוח בפורים. עזרו לנו לשמח אלפי ילדים יתומים, נזקקים ואלמנות במשלוחי מזון לחג הפורים. לקיום מצוות מתנות לאביונים בהידור רב, בו ביום, התקשרו עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
טייס במדים או מרדכי היהודי, כובע טורקי או כתר מלכותי, כולם מסביב מתחפשים, דבר אחד נשאר אמיתי, פפסי מקס, מקסימום טעם, אפס סוכר.
שלום, כאן שף חיים בורנשטיין. כשאני מכין משלוחי מנות עבור האנשים שאני אוהב, אני מקפיד על מוצרים איכותיים, טעימים ומיוחדים. בקיצור, טעמן, כי את משלוח המנות שלי בטוח לא יעבירו הלאה.
מבחר מוצרי טעמן לפורים עכשיו על המדפים. פורים שמח מטעמן.
עם ישראל מתאחד בערבות הדדית למען יהודי אוקראינה הנמצאים בצרה גדולה. הכנסת אורחים שטפנשט בעיר יאס שברומניה, הנמצאת בנקודה קריטית לבורחים מאוקראינה, במתן עזרה וסיוע באוכל, לינה ובהכוונה. הצטרפו ותהיו שותפים למצווה נדירה זו, שיש בה גם הצלת חיים וגם ערבות הדדית. חייגו עכשיו 03-579-0303. חייגו 03-579-0303. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא.
להיות חבר מכבי זה לדעת שהילדים שלי בידיים טובות.
בשורה מרגשת במיוחד. הורדנו עלויות על מגוון טיפולים רגשיים לילדים. רק 45 שקלים לטיפול. כי חשוב לנו שהם יגדלו בריאים ומאושרים. ההטבה לחברי מכבי שלי ומכבי זהב. כפוף לתקנון השב"ן.
יש קופת חולים ויש מכבי. יש קופת חולים ויש מכבי.
חשבתם שהמקפיא חייב להיות למעלה? נהפכו! מקררי הייסנס בעלי מקפיא תחתון. נוחים יותר, נגישים יותר. ועכשיו, קונים מקרר הייסנס עם מקפיא תחתון, ומקבלים שואב אבק אלחוטי במתנה, להשיג אצל המשווקים המורשים.
חיים, אני צריך דחוף מקפיא לחג עם התקן שבת למאדרין. אני מאוד מחמיר.
רוץ לשיא החשמל והמיזוג. יש שם תצוגה ענקית של מקפיאים במבחר גדלים עם התקנים למאדרין. וגם שמעתי שיש להם מבצע. מתנה יוקרתית בשווי של עד 700 שקלים. ממבחר מתנות ענק.
החשמל והמיזוג.
להזמנות ולבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
אנחנו ממשיכים, דיבור יהודי. כן, שמענו הפעם זווית, אני אומר פוליטיקאי, אבל באמת כיוון שהוא מחובר, חיבור שאין, איך אומרים, מכל הצדדים, היה כדאי ושמחתי מאוד גם לשמוע את הזווית שלו. אנחנו שוב ממשיכים להתכונן לחג הפורים. כן, חג הפסח למעשה מיד, ממש, איך אומרים, ממש מיד אחרי פורים אנחנו חייבים, יש הלכה, 30 יום קודם החג להתחיל להתעסק בחג הפסח, יש כאלה שאומרים שזה דווקא בפסח, בגלל שפסח, יש הרבה הלכות לחג הפסח. אני עוסק בקשרות בתי מלון, אני כבר, אני חושב שיותר מחודש, אולי כמעט חודשיים כבר עסוק עמוק עמוק בחג הפסח, במצות וביין, כי מי שצריך להתכונן לדברים של, לכמויות גדולות, צריך לעסוק בזה הרבה הרבה לפני חג הפסח. אבל חג הפורים, כן, אנחנו רצים מזמן לזמן ומסיפור לסיפור, מקורונה לאוקראינה, ואנחנו לפעמים ככה זה יאבד לנו חג הפורים. אני רוצה, אבל לפני שאני, עוד נקודה אחת בחג, של חג הפורים, רוצה לשתף אתכם בסיפור ששמעתי איך נקרא לזה? בכלי ראשון, בשבת. סיפור אמונה, לא קשור, כל חג הפורים זה חג של אמונה, אבל סיפור של אמונה פשוט מדהים. אני מעט מעט אתשטש את פרטי האנשים, אבל בשביל לא להסגיר אותם. מלמד בחיידר, אחד מתלמודי התורה החשובים בארץ, באופן קבוע לא רוצה ולא מקבל כסף, מחזיר אפילו את המעטפות כסף שהוא מקבל מהורי התלמידים. הוא חושב שזה איזשהו חיוב מסוים, כמו כפייה כזאת, איזה מנהג שלא אמורים לעשות אותו, וגם אולי יש הורים מסוימים שמשלמים, מכניסו שם סכומים גדולים יותר, ואפילו לא לפי יכולתם ורצונם, רק בשביל שהמלמד ייתן יחס יותר טוב לילד או משהו כזה. הוא החליט באופן מאוד חד משמעי, הוא לא מקבל, זאת אומרת, הוא גם כתב להורים לפני, גם כשמישהו מביא, אפילו שהוא כתב, הוא היה מחזיר את המעטפות. לפני כמה שנים הציעו שידוך לבן של אותו מלמד, שידוך נכבד, וכשישבו ההורים לדבר על הנושא הכספי, אז הצד הקלה, אני אומר, זה הבן של אותו מלמד, הצד הקלה אמר שהוא מסכים לתת סכום מאוד גדול, אבל הוא מבקש מאוד שהצד השני, זאת אומרת, הצד של המלמד גם ישתתף. הצד של המלמד אמר, אנחנו יכולים להשתתף בכך וכך. הצד הקלה אמר, אנחנו כל כך הרבה משקיעים והשקענו, אנחנו רוצים להגיע לסכום מסוים, אנחנו צריכים לחשוב, לשון המתה. הם לא נקשו אף פעם לשידוך בכלל לפני שהם בירו את הנקודה, אבל גם כאן הם עכשיו מבררים ורואים שזה הרבה פחות ממה שהם חשבו שהשתתפו איתם. לא נכנס לכל הנושא הזה של ההשתתפויות וכדומה. ואז המשפחה הזאת, משפחת הקלה, שמעה, והיא המשיכה לברר קצת, או תוך כדי הבירורים, שמעה לסיפור הזה של אותו מלמד, והיא אמרה, אם ככה, שהוא באמת אצלו כסף, זה אמצעי, דבר מאוד מאוד חשוב, אבל יש לו, הערך האמיתי שלו זה החינוך של הילדים, ושל הקשר עם ההורים, אנחנו הולכים על השידוך הזה. וכך היה, ברוך השם, התחתנו וכו' וכו'. למה אני אומר שמוד התרגשתי? זה סיפורים קטנים שלפעמים אנחנו לא יודעים מהם, אנחנו שומעים אותם רק לאחר מעשה. לפעמים מישהו מהצד אומר לעצמו, אותו מלמד, נותנים לך כסף, תיקח, נו מה, נותנים לך את זה מכל הלב, אתה מלמד את הילדים, מלמד מבריק. אז מה הבעיה? תיקח, מה? נותנים לך, אתה לא ביקשת אפילו. אבל למעשה, בשורה התחתונה, ממש גם כלכלית, איך קוראים לזה אצלנו, טבלת האקסל, בסוף הוא הרוויח הרבה הרבה יותר, גם מכל מה שהוא היה מקבל. זאת אומרת, לפעמים אנחנו, ופה הוא ידע מהם באיזושהי צורה, בסוף הם קיבלו את הסיפור ושמעו ממנו. יש הרבה דברים שאנחנו לא שומעים ולא יודעים, אז כך שהדברים נעשים, אנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים שהפסדנו משהו פה, ולא מבין שמצד השני הרווחנו כל כך הרבה, כי אנחנו לא מחברים את הדברים. וזה, אני חוזר לנושא של חג הפורים. חג הפורים זה חג של חיבור, לראות כמה דברים מתחברים. כמו שאמרתי, שהעוצמה של המגילה, אפילו שהיא נכתבה במשך זמן המעשה היה 8 שנים, אנחנו צריכים לחבר את הדברים. ונקודה נוספת, למה לפורים קוראים פור, על שם הפור? ואני עסקתי בחלק הראשון בעניין של ההגרלה, שהמן רצה להראות לכולם שהעולם מתנהל על פי גורל ולא על פי האלוקים. יש נקודה נוספת מעניינת מאוד שראיתי, שהרי יש פה גם קרה משהו מעניין. הרי אם המן היה מחליט ממש תוך שבועות בודדים לחסל, איך אומרים, להוציא לפועל את ההוראה שלו, את הגזרה הנוראה שלו, ולא היה מפיל פור, אז היה קורה משהו מאוד 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 בעייתי, לפי איך שאנחנו רואים את המגילה. למה? בגלל שעם ישראל היה לו את הזמן לעכל ולחזור בתשובה. גדול, איך כמו שהגמרא אומרת, גדולה שרת הטבעת מאשר כל הוכחות הנביאים. אמן עצמו, ברגע שהוא עשה וגזר את הגזרה ומודחי פרסם את הדברים, היה זמן, תקופה מסוימת שעם ישראל היה לחזור בתשובה, להבין את הבעיה. אבל אם אמן היה מחליט, זהו, אני עכשיו מוציא גזרה, ותוך שבוע אני מסיים את הסיפור, מה פתאום אני לחכות עד אדר, זה כמה וכמה חודשים. הזמן הזה, לכן, איפיל פור הוא הגורל. יש לנו עוד נקודה אחת של הנס הגדול של חג הפורים. כמה זמן? הנס הגדול של חג הפורים, שחג הפורים בעצמו נותן לנו להבין כמה כל נקודה עזרה לנו להבין כמה נס גדול עמד מאחורי הסיפור. אז הנה, למדנו ביחד בחלק המרכזי את הנושא של הדיבור היהודי, שמחה רוטמן, שמחה שהוא, אנחנו בימי שמחה, גם מתפללים ומייחלים שהשמחה של שאנחנו נהיה בה וניכנס אליה בימים האלה הקרובים, חג הפורים, כל עם ישראל בכל העולם, עם כל הקשיים שיש שם באירופה. ולמדנו קצת למה אנחנו חוגגים, מה השם הזה, השם של חג הפורים. למדנו יחד שנוכל, כשנקרא את המגילה ונשמע, נוכל לשמוח יותר. לפני שנסיים, נודה לטכנאינו היקר והמסור, למוטי קופר, לכל הצוות, ולכם המאזינים, המשך האזנה הרבה ומועילה ובריאות. יש לנו את החורף, צריך את הזהירות הזאת, אז בריאות לכלל ישראל.
אשר ישלטו היהודים ונהב ואיכו ונהב ונהב ואיכו אשר ישלטו היהודים אשר ישלטו היהודים
to how you do with him and now for
היהודים ונחפויכו אשר ישלטו היהודים ונחפויכו ונחפויכו אשר ישלטו היהודים ונחפויכו אשר ישלטו היהודים אשר ישלטו היהודים
כבר 25 שנה כל חי תמיד איתי בכל צהריים המיקרופון עובר עליכם
אני שמעתי שאתה מדבר על הנושא של כל המתפלל וחבר עונה נתחילה
זה כאן זה מה שעשו לי ילדי תימן
תשין פלבט, יש נה פוטין בייטן יאנו כל אחד ירצה להראות את השרירים שלו
הרב משה בן לולו משוחח